שלום וברוכים הבאים לפרק פודקאסט מיוחד של הנדג, שהפעם הוא מיוחד מכמה סיבות, גם הוא לא חלק מסדרה בכלל, גם הוא מדבר על טלוויזיה, וגם אנחנו לצערנו הפעם תום שפירה יהיה איתנו רק בליבו ובעריכה ולא יתארח. אני יונתן צוריה ואיתי...
לי להב.
ואנחנו בחרנו לדבר על משהו, זה גם סיבה רביעית, זה שזה יהיה אחד הפרקים שהכי יהיו קרובים מהרגע שנקליט אותם עד שנשחרר אותם. לרוב יש פרק זמן די ארוך, את הפרק הזה אנחנו מקליטים ובתקווה נשחרר מאוד צמוד.
אז מי שמאזין וחבר שלי בפייסבוק ועוקב אחריי, אני בחופשת פייסבוק, אז אל תחשבו שעשיתי לכם בלוק.
סבבה. והפעם אנחנו נדבר על אחד המאורעות הגדולים, אני לא יודע את כל מה שקרה השבוע, שזה היה הסיום של הסדרה לוקי. ולי, מה יש לך להגיד על הסיום של הסדרה לוקי?
אז קודם כל, כן, שלום לכם. אז כן, היה לי חשוב לעשות את הפודקאסט הזה. אני ממש שלחתי הודעה ליונתן וטום, אמרתי, אני מאוד כועסת, אני רוצה לדבר. אני הייתי רוצה לכתוב, אבל הנפש שלי זקוקה לפלטפורמה יותר ווקלית. וכן, אני ממש התבאסתי מהפרק האחרון של לוקי, עד כדי כך שלא הצלחתי לישון בלילה מרוב שברון לב ובאסה. הרבה מאוד חברים אמריקאים שלי בטוויטר הסכימו איתי, והיו גם הם בעצמם מבואסים. אז כן, אז מאוד מאוד רציתי לשתף למה, אבל לפני שאני רוצה לשתף על למה, הייתי רוצה לדבר על למה כל כך אהבתי את הסדרה עד אותה נקודה, כי בכל זאת, כזאת תחושה קשה לא יכולה לבוא, אלא אם כן לפני כן, הרגשתי שהיא עשתה הרבה מאוד דברים נכון, הייתה מאוד מאוד מיוחדת ומהפכנית בעיניי, והייתה נורא נורא קרובה ללב שלי. אבל... לפני שנעשה את זה, אני חושבת שחשוב, אני בטוחה שהמאזינים של הפודקאסט הזה מבינים את זה, אבל נראה לי שבכל זאת חשוב, בגלל המקום המאוד מיוחד שהדמות הזאת נמצאת בה עוד לפני הסדרה, וכל הפרנצ'ייז הזה נמצא בה עוד לפני הסדרה, לדבר טיפה על מי לוקי ומה בעצם קרה בעולם של מארוול עם הדמות הזאת, כי אני חושבת שכל הקונטקסט הזה בעיניי מאוד מאוד חשוב לסדרה.
את, זה מאוד פודקאסט, זה מאוד נולני, מה שקרה עכשיו.
מאוד מה?
שחוות, מאוד נולני.
כן, כן, כן.
אוקיי, אז בוא נדבר, בוא נדבר על לוקי.
כן, זה חשוב כי, וזה משהו שאנחנו נדבר עליו גם לקראת ההמשך, כשנדבר על הסדרות של מארוול, שמה שמיוחד לסדרות, אני ראיתי רק את זו ואת וואן דיוויז'ן, מה שמיוחד מאוד לשתיהן בעיניי, זה שבאופן מאוד טבעי, אבל חכם, הן לא יכולות להתקיים ללא הקונטקסט שלפניהן, כי לא רק להתייחס לקונטקסט ולדמויות שמן הסתם מופיעות בקונטקסט, הן גם שוברות את המעמד שהיה עד אותו רגע, בצורה מאוד מאוד מעניינת שהופכת אותם לא רק לטלוויזיה שמצליחה לשמור על הלב של הסרטים בצורה טובה, אלא גם לטלוויזיה טובה יותר מהסרטים, וטובה מאוד בנוף הטלוויזיוני העכשווי.
אוקיי. אז בכלל, יש לי, כן. יש לי דעות נראה לי אחרות קצת לזה, אבל מגיע כן. לזה. אנחנו מתחילים לדבר על לוקי.
כן.
לוקי כפי שאנחנו מכירים אותו, כאילו הדימוי הקולנועי שלו במארוול, התחיל ב-2011, נכון? לא 2010.
אם אני לא טועה, כן, אני חושבת שזה... אתה יודע מה? לא, תור, אני חושבת היה... כפי שאנחנו מכירים אותו, תור, הסרט הראשון היה 2008.
לא, 2008 לא. זה איירון מן.
נכון, אתה צודק.
אז זה היה סרט של קנת בראנה, שבאמת הגיע בפייז 1, שעוד לא כולם היו בטוחים האם זה הולך להצליח. זה היה התקופה שעוד כולם אמרנו, מה באמת יהיה נוקמים, זה יעבוד. אני זוכר את זה מאורפל, אני אישית הייתי בצבא בערך באותה תקופה. ונבחר לגלם אותו שחקן לא מאוד מוכר, אני לא סגור על פרויקטים קודמים.
לא, של, שני שחקנים שלמעשה, אם אתה תמצא את הכתבה הראשונה, היא הולכת ככה, היא אומרת, Marvel gambles on two nobodies.
כן, וטום הידלסטון באותה שנה שיחק בקנט בראנה, נבל שכאילו, אני לא זוכר, כאילו, לא היה אפשר להבין כמה גדול הוא הולך להיות מתור. אני חושב שאפשר להסכים.
ובכל אני... זאת היה שם, היה שם משהו, ועל זה אני אדבר.
כן. אז בואי תדברי.
אז כן, אבל בכל מיני, אז, הסרט הזה, השייקספירי הזה, שהוא בעצם אגב מבוסס על סידהרטה, שבגלל שהוא נתן לו את הספר הזה, בראנה, הוא אומר, זה הולך להיות מסע רוחני של פרוטגוניסט, שהולך ללמוד על הערה ואמפתיה, אבל דווקא לא כי האנטגוניסט, במידה מסוימת היה הדמות המעניינת יותר, המורכבת יותר, זאת שבדרך כלל, שבתכלס מעוררת את ההזדהות של הצופים. אנחנו מקבלים שם את השורש הראשוני של מי לוקי הולך להיות. הוא הולך להיות קין, הוא הולך להיות סקר, הוא הולך להיות הילד הקנאי, המוזנח, הפחות אהוב, שמרגיש שמגיע לו קצת יותר. והוא עדיין לא היה הלוקי הזה וההיסטריה הגדולה סביבו, אבל בהחלט היה שם משהו מעניין, בהחלט היה שם נבל ראוי. כשצפית בסרט הזה הרגשת, זה אחלה קונפליקט. זה...
כן, ואם אני יכול.
פליז, תדבר.
כאילו יש לנו הרי, יש את הקלישאה כבר בימינו, שנראית לאט נראה לי מתמסמסת, אבל בטח הייתה נכונה עד לאחרונה, בעיית הנבלים של מארוול. שהם אמרו, טוב, צריך נבל לגיבור. מי הנבל? מישהו שהוא בדיוק כמו הגיבור. This guy, שהוא בדיוק כמו הגיבור, אבל הוא רשע, הוא משתמש באותם כוחות. ובתור, גם בקפטן אמריקה אגב, אבל שם כאילו, זה כאילו שני סרטים שמאוד מאוד כזה קצת באחורה של הראש. ובתור בעצם מה שהיה יפה זה שלא כי הוא אנטגוניסט, אבל זה לא היה ככה. הוא הביא איזה מפלצת מוזרה כזאת, אני לא זוכר איך קראו לה, שעשתה קרן לייזר ותור נלחם בה. אבל בעצם כל המאבק ביניהם מתרחש בממדים אחרים. זה לא היה קרב סופי, כאילו הסיום מולו, כי לא היה אני מרביץ לך, אתה מרביץ לי פאנץ' פאנץ'. וזה היה יפה, כאילו זה כמו שאת אומרת, זה היה שם משהו שכבר תחושה שלי יותר. שזה לא סתם עוד מישהו שהוא נבל, אני מאוד רשע, אתה נותן לי אגרוף, אוי אני נעלם.
אוי, יש שם טרגדיה, יש שם אהבה, יש שם קנאה, יש שם, אתה מבין שזה דמות שהיא מורכבת. אני זוכרת שכשצפיתי בזה, ואתה יודע, אתה רואה שלוקי עושה דברים שם מאחורי הקלעים, והם לא כל כך בסדר, ואוי, איזה רשע, ומה הוא עושה למשפחה שלו, ואז הוא בוגד בעצם גם בצד השני, כי הוא רוצה להראות לאימא, תראי איזה חזק אני, ותראי אני יכול, וזה היה כזה, או, בייבי. בסופו של דבר, הוא רוצה שיוהבו אותו. ויותר מאוחר באבנג'רס, הוא הנבל הגדול יותר. הוא עדיין מעורר אהדה, הוא עדיין מעניין ומורכב, הוא עדיין בוכה ועצובי, רק עם קצת יותר שיגון גדלות, וקצת יותר יוהרה, ויותר רצון להוכיח לכולם שמגיע לו, והוא טוב, ואמא, אבא, תאהבו אותי, בבקשה.
וגם אני יכול להוסיף, ואני מוסיף את זה קצת בכאב, כי אני לא חובב גדול, עם דיאלוגים קצת יותר טובים בכל זאת, כי בכל זאת בידון,
כן,
אני
לא,
מאוד,
אני,
יש,
אני,
יש,
כן.
יש, יש לי הרבה הסתייגויות, אבל הוא כותב דיאלוגים טובים.
כן, the bastard did a good movie, אין מה להגיד.
כן, והוא נתן ללוקי באמת איזשהו, כאילו כמו שאת אומרת, הוא גם נתן לו לגדול יותר, אבל באמת כאילו, הידלסטון ווידון עלו כאן על משהו, באיזשהו מקום. כאילו שכמו שאת אומרת, בראנה כאילו גישש באפלה קצת, דחף לכיוון, והם באמת כאילו ממש מיצו את זה, וזה גם הייתה תקופה כזאת טמבלרית נורא. ונראה לי שהיה משהו בעוד בדמות שהוא מאוד מאוד טמבלרי. כמו שאת אומרת, הילד הדחוי שהוא רוצה להיות, שהוא חושב שהוא יותר מגניב מכולם, והוא רוצה לנצח, אבל הוא אף לא יכול לנצח.
תראה, אין ספק שמרכיב מאוד מאוד טוב לנבל בסגנון שלו, זה קומדיה. והיה המון קומדיה שם. הוא, 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 הוא חושב שהוא מצליח והוא מפסיד שהוא, ומרביצים לו. והוא, זה נתן לו המון גם ליצניות מאוד מודעת לעצמה וכיפית, שבסופו של דבר, ווידון וגם מארוול קצת overuse באיזשהו שלב, אבל אני צפק שבשלב הספציפי הזה, זה נורא נורא הוסיף לדמות, זה הפך אותו ליותר יומן, כי בכל זאת ברנה, ואני מאוד אוהבת את הסרטים של ברנה, ומאוד אהבתי את תור אגב, אני יודעת שזה סרט שפחות אוהבים, אבל אני מאוד אוהבת את הסרט הזה. אבל הוא קצת פומפס, והוא קצת נפוח, והוא קצת אני שעושה שייקספיר עכשיו. ווידון בכל זאת קצת מוריד אותו לרצפה, וזה קצת, וזה נחמד, ובאמת, כן.
כן, וגם מה שאני חושב שמה שגם עוזר זה שהוא עדיין כאן בשלב הזה, ויכול להיות שאני כבר לא זוכר איפה זה, הוא כאילו משרת את טאנוס, אבל לא, כלומר, גם לצופים יש איזשהו מקום שהוא מידלמן, ויש משהו שמאוד מאוד, כלומר, בניגוד לטאנוס, שכל המעריצים שלו, זה כאילו סוג מעריצים אחר, מעריצי לוקי ומעריצי טאנוס, וכאילו מעריצים מי שמתחבר ללוקי, באמת מתחבר למי שהוא לא ווינר. כאילו זה לא, וואי, איזה כיף, הוא מיירה לכולם מי זה, זה כזה, כן, הוא לוזר, וגם אני לוזר, ואני אוהב אותו, כי הוא לוזר כמוני.
יפה מאוד. וכאן אתה בדיוק עולה על משהו, לוקי אף פעם לא הרגיש כמו, oh, the villain that we love to hate, we don't. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מזדהים איתו. וכמו שאתה אמרת באמת, זה נהיה אובססיה טמבלר מאוד מאוד רצינית, מה שגם השפיע על תור 2 די לרעה, כשבאמת אמרו, בואו נכניס עוד לוקי, אבל הסרט נהיה מסורבל ומוזר, וזה לא כל כך עבד. ובהמשך, לדבר הזה שאתה אומר, של, oh, this is me, אני מזדהה עם הבן אדם הזה, בשלושת הסרטים האלה, אגב, גם התורים וגם האבנג'רס, מתגבשת סביב לוקי, האדם מסוימת שמובילה לקריאה של הדמות כקווירית. כי מדובר פה בתחושה של אאוטסיידר, זה שקצת פחות מסתדר עם אבא, זה שיותר קרוב לאימא, זה שהוא מאוד over the top, יש בו משהו קמפי, יש בו משהו גם קצת נשי ורגשי, ואני מיד אומרת, על פי אמות מידה מערביות של מה זה נשיות ומה זה רגשיות.
כן.
עם זאת, זה קיים. לא סתם הזכרתי את סקאר קודם, כי גם סקאר הוא קצת פופ קווירי כזה, ויש משהו בלוקי שהוא מאוד מאוד דיזני וילן מבחינת מה שנקרא קוויר קודינג, וזה עוד לפני שהוא נהיה פרופרטי של דיזני.
כן.
יש
לא,
ס...
למה?
כן. מה? כן?
לדעתי אחרי.
מה? פרופרטי של דיזני זה מה? 2013? 2014?
לדעתי 2009 כבר.
לא.
מאוד מוקדם יחסית במארוול, אני זוכר את זה.
אני רוצה קדמות. שתבדוק את זה בזמן שאני okay. ממשיכה לדבר, כי תגיד לי, כי... אני מאוד הופתע, כי אני זכרתי, זה נורא שונה, אבל ראינו שהטרק רקורד שלי לא מאוד חזק, כי זכרתי שהסרט זה מ-2008, אז יש סיכוי טוב שאתה צודק, ובכל זאת אני רוצה שתגגל את זה בזמן שאני...
אני מגגל? לכי, לכי.
אז כן, אז נדבר אז בכל אופן, אגב, יש סרטון של מאט באום, זה באום עם אי בסוף, אז אני לא בטוחה אם ככה אומרים את זה, אבל נו טוב. לסרטון הזה קוראים What Makes Disney Villains So Gay. זה מסקר את כל הווילנס... בסרטים, בסרטי האנימציה של דיזני, החל מהתקופה של קוד הייז, שאז יצא בעצם סנו ווייט, ועד לנבלי דיזני של ה-90s. בגדול ומאוד בקצרה, כי אני לא רוצה לעשות את כל הסרטון על זה, למרות שזה בהחלט חלק מזה, ואני מאוד רוצה שתצפו בסרטון הזה, כי הוא מרחיב על העניין הזה בצורה מאוד מאוד טובה, אבל הסיבה שמעבר לזה שאלה דמויות שאנחנו מזדהים איתם מאוד, כי הן לא מאוד מאוד אנושיות, הסיבה שבכל זאת הם חובקו על ידי גייז ונקראו כקוויריות, היא תחושת זרות מהחברה, או אפילו דחיקה אקטיבית החוצה, סממנים נשיים לגברים או גברים לנשים, שהם קוויר קודינג אמיתי, שזה שריד לתקופה שרצו להבהיר שדמות היא קווירית מבלי ממש לומר את זה, והרצון של הדמויות להיות עצמם באופן עצמם באופן בלתי מתפשר over the top מוגזם נהנה מאוד מעצמו וזה כולל את הצחוק האיקוני והמרושע רצון למוטט את הסדר הקיים big gay do crimes את הסרטון הזה אגב אנחנו גם נשים בלינק כשנפרסם את הדבר עצמו אז אל תדאגו על לחפש את זה בכל אופן כל אלה מאוד מאוד, הם מאוד לוקי, כל הדברים האלה, הוא רוצה למוטט את הסדר הקיים, הוא רוצה, הוא עצמו בצורה כמעט קמפית, הוא צוחק, יש לו את הצחוק האיקוני המרושע הזה שתמיד יש לוילנס, והוא זר, הוא נדחק אקטיבית החוצה, והוא אומר, אתם יודעים מה? זין, אני עכשיו כאילו ארוס לכם את אני ארוס לכם את הניו יורק, לא סתם. שזה, לא התכוונתי שזה יהפוך כל כך 9-11 עכשיו, אבל, well,
את בעצם אומרת שאוסאמה בן לאדן הוא קוויר.
לא!
הוא קוויר קוטינג.
אלוהים ישמור. אל תרדפו אחריי עם לפידים, בבקשה.
רק אני בגלל שזה, כן, ב-2009 הייתה הקנייה של מרוול, על ידי דיסני. תראי, אני מסכים איתך שכאילו תמיד היה לנו גם לאחרונה הרבה שיח באתר על פרשנויות קוויריות אחרי לוקה. ואת יודעת, אני כאילו אני תמיד נמצא במקום שאני חושב ש... אני לא יודע כאילו אם טוב הידלסטון לאורך השנים, או את יודעת אם בהתחלה או באמצע, כאילו מתי הוא הכניס את זה, אבל זה לאו דווקא משנה. כמו שאת אומרת,
יש אנשים... אני לא חושבת אפילו שהוא חשב על זה, כי כל העניין עם קוויר קודינג ו... בשנות ה-90, או בשנות הזה, אני לא יכולה להגיד לך, הם רצו לעשות אותו גיי וככה זה היה, אבל זה, אבל כשאתה חי כל כך הרבה שנים, עם דיזני מתקופת קוד הייז, שאומרים, אנחנו רוצים לעשות את הדמות הזאת, אתה יודע, הדמות של השלגיה, של המלכה של שלגיה, שיש לה, היא מאוד גברית, ויש לה המון כוח, ואין לה בעל, ואין לה כלום. זה לא אומר שהם ישבו ואמרו, בוא נעשה אותה לסבית, אבל יש להם קודים חברתיים מסוימים, שבו הם אומרים את זה בלי להגיד את זה. אז כשאתה, אתה יודע, חי כל כך הרבה שנים עם הקודים האלה בקולנוע, שהם קודים אמיתיים אגב, וזה נכנס לך לראש, כשאתה כותב את הדמות הזאת עם הסממנים האלה, אתה יכול לא לחשוב על זה, אבל ספגת רבבות, אתה יודע, שבקת שנים על גבי שנים של דמויות כאלה. ספציפית בדיזני, אתה יודע, זה גם לא סוד שאתה רואה שאורסולה מבוססת על דיווין, ואתה כן. רואה שכאילו שאנשים שכתבו את השירים של סקאר, כאילו הם בעצמם כאילו גייז, יש שם משהו, אז אני לא יכולה להגיד לך, טום הידלסטון ראה את זה, אבל אני חושבת שברגע שהוא, אתה יודע, נכנס יותר לכל העולם הזה, והוא בכל זאת נושם הוליווד, ומכיר את ההיסטוריה הזאת, ואז... רואה את כל הפנארטים האלה, והוא ראה את כל הפנארטים האלה, זה נכנס לשם. זה ההבנה הזאת של, יש משהו באאוטסיידר הזה שהוא פחות סטרייטי, יש משהו באאוטסיידר הזה שהוא פחות סטטוס קוו, והסטטוס קוו הוא סטרייטי.
כן, אני חושב, זהו, זה נקודה שאת להגיד, שאני לא יכול כאילו, אני לא יודע אם אני אומר לעצמי, כאילו על כל דמות שהיא חורגת, שאני מסכים שהיא דווקא, את יודעת, זה בקאנון בראש שלי היא כזאת, אבל אני כן חושב, כמו שאת אומרת, ש... מכיוון שאנחנו בונים את הדמויות האלה, כאוטסיידר, כמתנגדות לממסד, כזה, אז יש משהו שמאוד מאוד ישירות מתכתב עם הממסד של גם בימינו, ובטח אז, היה מאוד סטרייטי. אז כאילו מי שכתב אותם חיפש איך אני יכול לעשות אותה שונה, איך אני יכול לעשות אותה חריגה. ולאו דווקא הכוונה היא כמובן, כאילו, את יודעת שכל מי שקצת ככה, אז הוא הומו, זה לא הנקודה. שדעת, יש מטרוסקסואלים, יש סתם גברים יותר נשים, זה לא הנקודה דווקא. יש פשוט כאילו, כן, אפשר לראות את זה. זה לא מחייב, זה לא חיוב הפרשנות, אבל כמו שאת אומרת, ההתנגדות הזאת, החריגות הזאת, היא גם מתקשרת לזה. היא לא כאילו... אז איך שאני כאילו תופס בגדול את לא, כי אני לאו דווקא עד הסדרה אמרתי, וואלה, יש בו משהו גיי, אבל כן, הוא שונה, הוא חריג, הוא מתנגח, את יודעת, דיברנו על הפומפוסיות של כן. תור, אז הוא תמיד בא לעקוץ שם, ולהיות כאילו מישהו ש, את יודעת, שרואה כאילו קצת מחוץ לקופסה. וזה כן, בא עם ראייה רחבה יותר גם בנושאים כאלה, אפילו שמרוול לא משהו עד הסדרה הזאת, אוהבים לדבר על מיניות די בכלל. אוהבים לראות גברים בלי חולצות, אבל לא לדבר על זה.
אגב, נשמור על... כשנדבר על בעצם מה הסדרה לוקי עשתה, מבחינתי יש שם מעין הברה חד משמעית של כל הקודינג הזה. אוקיי. אז, ועכשיו, הרבה מהקודינג הזה שוב, מעבר ל... הוא מתנגח... יש שם באמת את הקמפיות הזאת של הדמות, יש שם באמת את ה... אתה יודע, אני זוכרת שהיה מישהו שאומר, יש לכם את כל הגברים האלה של מרוול, למה דווקא לוקי? והסיבה שהוא אמר את זה, זה בגלל הוא קצת קטן יותר, הוא קצת נשי יותר, הוא קצת, למה אתם נמשכות לזה? ומן הסתם, יש בזה גם משהו שהוא קצת יותר קווירי ונשי. ואני אגב, אני רואה את הערצה הגדולה, החיבה הגדולה של הרבה נשים ללוקי, במידה מינית או פחות, אלא כהזדהות. מבחינתי, הרבה מאוד נשים שראו את הדמות הזאת והתאבססו עליו, אמרו, "This guy is like me." אני גם לא מקבלת את מה שמגיע לי, למרות שאני מוכשרת. אני גם חלשה יותר, ולא יכולה, ואין לי את הסממן הגברי, הסטרייטי שהוא תור. אני באמת מאמינה שהרבה מאוד מהחיבה של הרבה מאוד נשים לדמות הזאת, בטח אני, זה חיבה ל-This guy gets it. כאילו, אני לא אומרת שאנחנו נשב יחד והוא יבין אותי ונדבר, אלא יש שם את האופציה הזאת שהוא יבין את החוויה שלי. ואוח, כמה שזה מוביל אותנו לסדרה, אבל יש לי עוד משהו אחד להגיד לפני זה.
אוקיי, אז אני אגיד, ואז זה, לפעל לי הסימון עכשיו שדיברנו, שבעצם ההרצה של לוקי במובן מסוים, זה הפעם, לא, אני לא רוצה להגיד הראשונה, אבל נראה לי בין הראשונות של סוג ההרצה של גברים באנימה שהוא עתקה להוליווד.
יש בזה משהו.
כי כאילו לוקי מאוד מזכיר לי, אם אני חושב כאילו איזה גברים שנשים אוהבות, הוא מזכיר, הוא מזכיר לי גברי אנימה. הוא שר ארוך, והוא מאוד רזה, וכזה הוא ככה. וכמו שאת אומרת, יש לו איזה קמפיות שתמיד יש לדמויות באנימה.
זה נכון, אבל מבחינתי זה מקומות מאוד מאוד דומים, כי אני חושבת למשל על גברים בסדרות רומנט, לא סדרות, בסרטי קומדיה רומנטית, או אתה יודע, זה אף פעם לא the Thor will get the girl. כשאתה מסתכל על מדיה של נשים, זה הבחור הרגיש, זה הבחור העדין, זה כזה...
איש כזה, אני לא יודע, כי יש לך עדיין את ריצ'רד גירים ומצ'ו מקונוהים בסרטים שכאלה. יש גם לך...
ריצ'רד, אתה רואה את ריצ'רד גיר בתור גבר גבר?
יותר מטום הידלסטון, יותר מטום הידלסטון.
תשמע, אני לא לחלוטין מסכימה, כי בסופו של דבר, הקומדיות הרומנטיות, ריצ'רד גיר, אני לא רואה אותו כגיבור של ממש קומדיות רומנטיות, אני מדברת על קומדיות רומנטיות המאוד מצליחות, אני חושבת מיד על יו גרנט, אני חושבת מיד על מיסטר דארסי, מה שמו, שכחתי.
קולין פירף.
כן, זה בכל זאת...
אז יש לנו אסוציאציות שונות לקומדיות רומנטיות.
נו, אז הני, מי מאיתנו סביר להניח תדע יותר?
לא, אמרתי שיש אסוציאציות שונות, לא אמרתי מי זה, אמרתי אסוציאציות שונות.
בכל אופן,
אבל
מעבר אבל למה נשים רוצות, אני חושבת על... עם מה נשים מזדהות. וזה בעיניי משהו שהוא מאוד משמעותי שם, ומיד הופך את זה למשהו שקצת יותר קווירי. עכשיו, וגם זו דמות שבאופן מיידי, בכל הפנארטים, ועל זה אני אדבר עוד שנייה, לקחו אותו לכיוון הזה מאוד מאוד מהר. אז לפני שאני אדבר על זה, עד שהגיע, טוב, אתה יודע מה, קודם כל אני אדבר על פנארט ופן פיקשן, כי בעצם התחלנו על זה, לפני שאני אדבר על הסדרה הזאת, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהערצה של משהו גדול כמו מרוול, ודמות כמו לוקי, כי אלפי מעריצים ומעריצות ציירו את הדמות, כתבו פנפיקים עליה, יצרו סביבה, ולרוב עם, עם, עם רושם מאוד קווירי אגב, פנפיקים בניגוד למה שחושבים, זה לא רק פשוט, אוקיי, אני רוצה סיום אחר. באים ממקום הרבה יותר רגשי ונואש, שזה תחושה של חוסר מימוש. כשיש לך דמות כל כך טעימה, כמו לוקי, אבל בפרנצ'ייז שהוא מאוד מאוד גדול, ותכלס די שמרני, יהיה לך תחושה גדולה של חוסר מיצוי. עליו, על הדברים שאנחנו יודעים עליו, מערכות יחסים פוטנציאליות שהוא יכול להיות חלק מהם, מה אנחנו רוצים שהוא ידע על עצמו, יצירות מעריצים באופן כללי, וזה משהו שתמיד אמרתי, כי אני מתעסקת בזה מאוד, נולדות ממתח בלתי ממומש. ומרוול פרנצ'ייז שיש סביבו אובססיה יצירתית מאוד 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 כזו, יש שם המון חוסר מימוש. רוב המעריצים שאני מכירה שאוהבים מרוול לא יגידו אלה סרטים מושלמים, אלא יגידו אלה סרטים שחסר בהם המון. Read my fanfiction. ועד שהגיע... אז כן, יש לך משהו לומר על זה לפני כן?
לא, זה, קודם כל, כאילו, משהו היה לי בראש, אבל ניסחת את זה מאוד מדויק, וזה כזה מאוד צלצל יפה, שאמרת את זה ככה, על המתח וזה. כן, אני מסכים, אין לי משהו להגיד לשאלתך.
כן. אז עד שהגיעה הסדרה לוקי, בא במרוול, וזה חלק מהחוסר מימוש הזה והתחושה האלה, היה מסר ברור ללוקי, כמו רוב הנבלים בסגנון שלו, או בדיזני, או הכל, ש... או שאתה תקבל את הסטטוס קוו, את הסדר הקיים, בצניעות, ומפסיק להיות נודניק, או שאנחנו נמשיך להילחם בך. וזה מה שקורה ללוקי בעצם. וברגנרוק ספציפית, זכורה לי חברה שדיברתי איתה אחרי איתו רגנרוק, ושתינו הסכמנו, אין מצב שהוא נשאר חי באינפיניטי וור, הוא אפילו נשאר חי באנד גיים, כי הוא סיים את התפקיד. הוא חזר בתשובה, אין יותר לוקי, כי... אין אותו כבר, הוא לא יתפקד יותר כווילן שדוחף כנגד מישהו אחר, כי הוא קיבל את הסטטוס הקוו, הוא אמר סבבה, אני משתחווה, אתה תהיה המלך, ואז הגיעה הסדרה הזאת, ואמרה לנו, זה מה שאתם חושבים? סבבה, נראה.
אני רוצה רק לציין שמאוד מאוד התאכזב, אני לא יודע אם זה, כי אנחנו בכל מיני מדברים קצת על הבנייה, אני מאוד מאוד התאכזבתי בכלליות מתור רגנרוק.
אוי, מאוד אהבתי את זה.
וחלק מזה זה קצת מה שמדברת על הבנייה של הדמויות שמאוד מאוד לקחה כאילו שבירה שמאלה, ויכול להיות שגם בדרך שבנו את זה בסרטים היותר שייקספירים זה היה מסתיים באיזושהי חזרה לתשובה שלו, אבל כאילו אמרתי טוב, לתור העולם האפל לא סרט מושלם, יש לי פינה חמה עליו, אבל לא מושלם.
אני מתה עליך, אפילו אני שאני באמת a Thor connoisseur and a Loki connoisseur מאוד, אני לא אוהבת את הסרט הזה. אבל, אני מאוד מסכימה איתך לגבי לוקי ברגנרוק. אני מאוד מאוד אהבתי את רגנרוק. מאוד אהבתי את דמויות, מאוד אהבתי את סגנון. אני אוהבת קמפ, אני אוהבת פלאש גורדון. אבל כן, לוקי שם היה קצת...
כן, כאילו היה, זה בנה מאוד איזשהו קונפליקט מאוד מרתק של מלוכה ואחים וזה, ואז כתור רגנרוק היה כזה, אני פתר את זה בחמש דקות ועושה מה שבא לי.
אבל לגיטימי. כן, אני אהבתי את המסר שם של break it all. זה היה נחמד.
כן, אבל זה היה, כאילו, אני רציתי סרט שלם סוג של החמש דקות הזאת, זה מה שאת יודעת, כן. הרעיון שם, והמתחים, והדרמה, ובקום זה קיבלתי משהו שכאילו יותר כזה, אוקיי, המשרד אבל לנוקמים. שכזה, בסדר, יכול להיות שאם הייתי בא בגישה שפחות אוהדת, הייתי יותר מקבל, כאילו מאוד מאוד הבנתי איפה אני ממוקם בסקאלה הזאת, אבל אני מרגיש שללוקי באמת היה איזשהו, הוא ירד מדרגה. בתור רגנרוק באיזשהו מקום.
ואני מסכימה איתך, וכמה שחיבבתי את רגנרוק, באמת היה שם מעין, אני לא יכולה להגיד חוסר כבוד לדמות, אבל מעין, טוב, אז אתה מקבל? כן? אוקיי. כן, זה סוג המסר שתמיד וילנס יקבלו. אז גם אני קיבלתי איזה מסר שמרני מסוים, שהוא פשוט, that's the way it is, kids.
כן, ואז הוא הקריב את עצמו במלחמת האינסוף, הם לא הייתו קיבל יותר מדי על הסצנה, ולא כמעט, אבל הוא לא.
שוב, חיבבתי, לא earth shattering. עכשיו, כשהגיע סדרה לוקי, אני לא רציתי את הסדרה הזאת. וכולם, לי, אבל את אוהבת את לו. חשבתי שהמקום שלו נגמר, שאין עוד מה להגיד עליו. הסיפור של לוקי התחיל והסתיים עם רדמפשן שהוא סבבה במונחים של מרוול. אז מה אתם? מה סתם קאש גרב? ואז ראיתי וונדוויז'ן ומאוד נהניתי. הייתה לי קצת אמונה, כי בין אם אוהבים, בין אם לא, ונדבר על זה בהמשך. חשבתי שהיא מאוד מיוחדת ועושה משהו מאוד חדש ומעניין ומסוגלת להיות מטה, מסוגלת להסתכל לתוך עצמה, להסתכל על מרוול ולומר דברים על זה. זה מהפכני ברמת דיסני ומרוול לפחות, אז אמרתי לעצמי, בוא נראה מה לוקי יעשה. עכשיו, אחרי שראיתי לוקי, אני מדברת על הפרקים הראשונים, הכרזתי עליו כפנפיק מסוג המשובח ביותר. ואני חושבת שאתה מבין למה אני מתכוונת. כי, למה אתה חושב שאני מתכוונת?
אני מדברת על הפער שדיברת עליו קודם. אם אני צריך לעקוב אחרי רמזים, אני לא תגלה אותי לשיש מבחנה!
אני צפיתי בזה ואמרתי, is this allowed? כאילו, כי הקיום שלה כמעט מרגיש אסור כקאנון. היא לוקחת את הדמות הזאת ומשלימה את כל הדברים האלה שכל כך רצינו. פיתוח הדמות, מימוש הפוטנציאל של מי הוא יכול להיות, ושמה את זה במרכז העניינים. ולא רק יש את הסצנה המאוד מדוברת, שאתה גם מיד אמרת, כן, זה יהפוך להיות המשפט בפרק 3 שהוא יוצא מהארון כביסקסואל, זה בהחלט הדובדבן שעל הקצפת של הקריאה של המעריצים של הדמות כקווירית, וכל מה שאמרתי קודם, מבחינתי, זה לא רק... נכון, זה בקומיקס, אז עכשיו זה גם פה. אני מאמינה, ומרגישים שמעריצים יצרו את הסדרה הזאת. אני מרגישה שהיא, אוקיי, בוא נשים סאבטקסט לטקסט. כי זה היה הסאבטקסט של הדמות, ואנחנו הולכים לשים את זה בטקסט עכשיו. אין ספק שיש שם משהו קווירי. ועוד אני מתייחס לזה כפנפיק מהסוג המשופח מיותר, כי יש התייחסות לעולם הקולנועי, בצורה שהיא מאוד מתה. מעבר לזה שהם מקרינים לו את הסרטים. בשבילי, הפרק הראשון היה סוג של מרוול מספרת את הסיפור, וכתבתי על זה גם בפייסבוק בזמנו, זה מרוול מספרת את הסיפור של עצמה. אנחנו הלכנו והיינו יקום קולנועי, כשלפתע פתאום הדמות הזאת שכתבנו כסתם, היא שכבשה את הקהל בצורה כל כך חד משמעית. זה ממש מרגיש לי שהפרק הראשון הוא סוג של על זה. יש שם את הסצנה הזאת שלא כי מתרעם כנגד השופטת רמונה ריינסלר שהזכרת לי את שמה קודם, היא אומרת לו, הוא אומר לה, כי היא שופטת אותו לפרונינג, הוא אומר לה, לא, ככה לא מסתיים הסיפור שלי. והיא אומרת לו, זה לא הסיפור שלך, לוקי, זה אף פעם לא היה. וזה חתיכת סתירה, גם ללוקי וגם לקהל. חבר'ס, כן. הוא לא הדמות הראשית, הוא לא המנצח, הוא לא חלק מהסיפור, הוא אנטגוניסט, הוא בצד. הוא זה שאנחנו דוחקים החוצה, הוא זה שכמו מליפיסנט בא למסיבה, ואנחנו אומרים, get out of here. הוא פה בשביל מטרה אחת בלבד. וזה היה מדהים, וזה היה שובר לב נורא. מה שאמרתי מקודם על כל הנבלי דיסני והחיבה של הקהל לחלק הקווירי שבהם, זה בדיוק האסטאבלישמנט שאומר להם, זה לא הסיפור שלכם, אתה בצד. ביי, אם עשיתם טעות ופסעתם מחוץ לטיימליין, כמו שלוקי עשה, בצורה שאנחנו, some sort of fucking establishment, רואים כלא נכונה, נשמיד אתכם, ולאף אחד לא יהיה אכפת. ואני רק שוב שואלת אם יש לך משהו להגיד לפני שאני ממשיכה הלאה.
אז אם אנחנו מתארים את התחושות הראשונות שלנו מהפרקים של לוקי, אז אני קצת הייתי פחות נלהב, כי בעיקר אני קצת הלכתי לאיבוד, נקרא לזה, וכלומר, צפיתי בפרקים, היה עוד פרק ועוד פרק, וחוץ מזה שזה היה מאוד מאוד וייב דוקטור הוא, שזה לא לכאן ולא לכאן, כאילו הייתי כזה, פחות הבנתי נקרא לזה, או פחות מצאתי לעצמי סדר של מה הם, כאילו מה עובר על הדמות. מבחינתי, זה פחות היה כמו שאת אומרת, איזשהו, נקרא לזה גאולה של מאפיינים של הדמות שתמיד...
רגע, עוד לא הגענו לגאולה.
אוקיי. לא, מבחינת, כמו שאת אומרת, הסאבטקסט ולתת לדמות איזשהו מקום, זה היה... זה כאילו הרגיש לי שוואו, הרגנו את הדמות כשהיא כבר הייתה אחרי הרדמפשן שלה, ועכשיו אנחנו מאוד מאוד מהר רוצים שהיא תגיע שוב לאותה נקודה, אבל שנוכל לעשות את עוד דברים, אופס, אופס שהרגנו אותה. כאילו ככה זה הרגיש לי.
אין ספק שיש שם משהו כזה, יש שם, בגלל זה אני קוראת שזה גם פאנפיק, כי זה מרגיש לי כמו מישהו בא ואומר, זין, this sucked, אני הולך לעשות משהו יותר טוב. שאין ספק שיש שם ברמת הקנון, בלבול מסוים, אבל מאחר שהסדרה עשתה את זה בצורה שהיא כל כך חכמה בעיניי, אני קוראת את זה כי אני כן מרגישה שהיא בכל זאת מתייחסת לזה. אני מרגישה שנכון, היה את הדבר הזה, אנחנו הולכים להתייחס לזה גם. כי בכל זאת כן, זה, it's a weird kind of retcon, it's a weird kind of series to start כשכבר היה את הסיפור הזה, אבל הם מתייחסים לזה.
כן, כן, הם מתייחסים לזה, ואני לא לכן אומר, כאילו, זה כל מה שהם ניסו לעשות, אבל לא לחלוטין, כלומר, דיברתי על זה קצת, ושוב, אנחנו גם נדבר על הסיום הזה, לי זה בעיקר הרגיש מאוד מאוד שהם טסים עם המעבר כן. שהם רוצים לעשות עם הדמות הזאת.
הטסים, אתה לא טועה, ואני ארצה לדבר על זה בסוף. בסקשן כאילו of what I didn't like.
וכאילו אמרתי, אוקיי, אז זה סיפור על לוקי שקורה לו זה, אבל אני לא נותנים לי זמן עדיין להרגיש את הלוקי הישן. כלומר, אתם מצרתם עם לוקי של אחרי הנוקמים, זה לוקי מאוד ספציפי. היה איתו קצת אחרי פרק, בפרק הראשון עוד קצת השתעשנו איתו, ואז הוא די נעלם, ולא הצלחתי כבר כל כך להכיר את הדמות הזאת.
האמת היא שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי זה בהחלט, אני מדברת, הרגילר ג'ו עלו להרגיש ככה. ואני אומרת שאתה הרגילר ג'ו, אני אומרת ש... בכל זאת, I am a Loki connoisseur, אז אני כבר, אז אני אובססיבית עליו ברמה שסביר להניח שמי שיצר את הסדרה אובססיבי אליו, ויכול להיות שבגלל זה אני קצת חיבבתי את זה, כי אני לא רוצה, אני רציתי שזה פשוט ילך קדימה. אבל אתה צודק שיש שם תחושה של העצה, ואני ארצה לדבר על זה באמת.
ואז כאילו, אוקיי, אמרתי, אוקיי, זה יכול להיות, אז זה בסדר עם לוקי, אבל לא הבנתי גם, הלילה הייתה נורא קופצנית, וזה לאו דווקא רע. כלומר, אוקיי, בהתחלה זה הוא, האם זה הולך להיות איזשהו פרוסידרל עם ה-TVA? לא, יש עכשיו, הוא עם הסילבי, לא, זה פה, זה שם, כאילו, הייתה לי תחושה ששוב, זה לאו דווקא רע, אבל כאילו לא הבנתי אף פעם לחלוטין מה הנקודה א' שמובילה לסיום, ואז רק כשראיתי קצת נפל לי הסימון של, זה היה המהלך של הסדרה, אוקיי, בסדר.
נמשיך אחר כך לדבר עוד על מה, איפה ה... איפה הסדרה הזאת הייתה יכולה להשתפר, שאני קוראת לזה COVID mistakes, לא באמת, אני באמת חושבת שזה הרבה חלק מזה. בכל אופן, אז כמו שאמרתי, בשלב הספציפי הזה, אנחנו נמצאים במקום מסוים שלא כי מתרעם כנגד השופטת, והיא שמה אותנו במקום ושמה את לוקי במקום. You're not part of this. You're an antagonist. ואז קורה משהו אחר, משהו שלא קורה בסרטי מרוול, עם הכניסה של סילבי. וההתקדמות של העלילה וההבנה שה-TVA הוא לא הכוח החיובי והסדר הקיים המוצלח שהתרגלנו עליו ממרוול. עכשיו ברור לי שגם במרוול יש לנו חלקים של או וואו, האסטאבלישמנט בעצם לא תמיד חיובי, ואו וואו, יש לנו בעצם הידרה וכל מיני דברים בסגנון הזה.
כן, חייל החורף, חייל החורף, חייל החורף.
בסופו של דבר יש איזשהו סטטוס קוו שילדים יכולים להגיד, זה הטובים. אז גם כשמדובר ב-TVA, יש לנו מסר מסוג חדש, יש לנו מקום שהוא לא כוח חיובי, אלא סוג של דיקטטור, וזה לא הוגן מה שהוא מחליט עליך. ויש לנו מסר מסוג חדש שמשלב לדעתי את כל מה שהפנפיקים היו צמאים שלא כי ילמד על עצמו. בפרק הראשון הספציפי הזה, הוא באמת, הוא מבין מי הוא לראשונה בתולדות כל הסדרות האלה. ומהצד השני, בכל הסרטים האלה, מהצד השני יש מסר חדש לחלוטין, שבלו מי פאקינג מיינד, שהוא מאוד אנטי-אסטאבלישמנט, מאוד אינדיבידואליות ואנטי-דטרמיניזם. הסדרה אומרת ללוקי, מה שאתה רוצה, את המלוכה, זה לא מה שאתה רוצה. אתה רוצה שיקבלו את מי שאתה. אתה רוצה שיקבלו אותך. ואתה, הכאוס והמיסצ'יף והדברים האלה שאתה בפנים, בלי להילחם במישהו אחר בשביל לקבל משהו שאתה חושב. אלא הבפנים, who you are inside על אמת, it's fine. תהיה אתה. והדבר הזה שאתה תשתמש בו בשביל לרסק את השומרי סף שמחליטים מי בסדר ומי לא בסדר בכלים לא כלים. למה האבנג'ר סבאבים לשחק עם הזמנים ואתה לא? הם לא נותנים לך אפילו תשובה. Fuck this. Destroy this. זה מהפכני לחלוטין. זה כמעט אנטי מרוול. זה כמעט אנטי דיזני. זה כאילו big gay do crimes. תהיו אתם, תראו לממונים ולהייר אפס מה זה. ובגלל זה, נכון היה לנו רידמפשן ללוקי, ונכון שהסיפור שלו נגמר, אבל יש לנו פעם ראשונה a true redemption ללוקי, שהוא קבלה ואהבה עצמית. לא זה שקיבלנו ברגנרוק וסיביל וור, אלא רידמפשן שמדבר על לאהוב את עצמך, כי אהבה לסילבי היא סך הכל אהבה עצמית, זה בייסקלי מה שזה.
כן, בצורה קצת מטרידה.
לא כפי שאני כתבתי בפנפיקים, בסלף-ססט פנפיקס לפני כבר 4 שנים, אבל כן. אז לא כי, כאילו, האקט הזה של לאהוב את עצמך, זה פאקינג אקט רדיקלי. זה פאקינג אקט שיכול לשנות את העולם. זה אקט שהוא אנטי-אסטאבלישמנט. לא כי יכול להתעלות מעל דמות שפשוט עובדת כנגד מישהו. הוא לא צריך להילחם כדי לקבל מקום בסטטוס קוו, או לעבור, או מהצד השני, לעבור חזרה בתשובה שהיא במחיר של מי שהוא באמת. הוא צריך להילחם בשביל הגאווה של לשמור על מי שהוא, ולמוטט מערכת שמחליטה סתם ככה למי מגיע לחיות ולמי לא. מי סבבה בטיימליין ומי לא. ומה זה, תום, אם לא אלמנט קווירי של חוסר בושה ואהבה עצמית, כי לא משנה כמה, ולא משנה כמה סרטים היוצא דופן ומעניינים, ורק נורא, אני מאוד אהבתי, עדיין יש את התחושה הזאת של סטטוס קוו סטרייטי, שחייבים לשמור עליו, כאלה ששייכים לג'וקס כמו תור, אבל לא אנשים כמו לוקי. וזה באמת המסר, כמה שהסדרה, ואנחנו נדבר אחר כך על מה אני גם לא אהבתי בסדרה, רצה או עשתה זה, המסר הזה, הוא יותר חזק מכל, למרות שאתה יודע, כשהיא דיברה איתו, האם יש נסיך או נסיכה בבית, והוא אמר, a bit of both, אני לא אשקר, צרחתי, קמתי, רצתי בכל הבית, בכיתי קצת והמשכתי לצפות בזה, המסר הכולל הוא פי מיליון stronger than that moment, כמה שהוא היה חזק. כי מבחינתי זה שניהם נותנים את אותו מסר בעצם. וזאת הסדרה שמאוד מאוד אהבתי את הסדרה. ולמה הפרק האחרון אכזב והטריד אותי, והאם יש לך משהו להגיד על זה לפני שאני הולכת לשאוג?
כן, זה מעניין שאת אומרת שזה דווקא אלמנט קווירי, כי אני מבין מה שאת אומרת, אבל מבחינתי לאהוב את עצמך זה משהו שהוא...
לא
פרו או אנטי-אסט, כאילו, אני גם אחרי שהסברת את זה, אגב, אני כאילו מקבל מה שאת אומרת, אבל מבחינתי זה מאוד ניטרלי אסטאבלישמנט, לא כאילו פרו או אנטי, אלא כמו שאת אומרת, משהו כאילו קצת, שאולי זה האקט המחתרתי, שהוא כזה ניטרלי אסטאבלישמנט, ואתה יכול להחליט עכשיו אם אתה בעד או נגד, אבל אתה עושה את זה בתנאים שלך. כלומר, את מכירה את זה שאם אתה או מתנגד לזרם, או בעד הזרם, אתה עדיין עם הזרם.
Either you're with us or you're against us,
גסטון. זהו, זהו, אז אתה עדיין כאילו באיזשהו מקום עם הזרם, וברגע שאתה ממוקד בעצמך, אתה יכול להחליט באיזה צעדים אתה לוקח עם הזרם, באיזה נגד, וזה בעצם ה...
אתה צודק 100%, ולא כי תמיד היה דמות מאוד מעוררת הזדהות, גם לאנשים שלא קראו אותו כקווירי. הסיבה העיקרית שאני אומרת שהסאבטקסט הזה הוא משהו שמן הסתם, אנשים קווירים כשרואים את זה, ואנשים שמתעניינים בזה מיד רואים את זה, כי זה מהדהד להם מאוד מאוד חזק למאבק קיים, שממשיך להיות מאבק קיים, שלוקח אותם למקום הזה, כי הוא בכל זאת, זה חלק מהעולם הזה, אבל הוא נהיה לי נפילה של גיליוטינה, ברגע שהם גם הפכו את זה לטקסט, שדיברו על הביסקסואליות שלו. מבחינתי הם מקושרים יחד בצורה מאוד מאוד חזקה, שאי אפשר, שלא אומר כמובן, אם אתה לא קוויר ומזדהה עם זה, אז אתה דביל כי זה לקווירים. לא, זה ברור שזה אמור להיות הכי אנושי, ומשהו שכולם צריכים להזדהות איתו, זה פשוט גם נקרא מאוד מאוד חזק כקווירי, בגלל שזה פשוט מהדהד את המאבק המאוד מאוד ספציפי שהיה קיים במשך הרבה מאוד שנים, משתמש בקודינג שהיה קיים הרבה הרבה מאוד שנים, ו-accumulates לנקודה הזאת שבאמת הוא אומר a little bit of both. הרעיון הוא כמובן לא ש... סורי יונתן, הקריאה שלך הייתה לא נכונה, אלא הקריאה הזאת, להפך, זה חלק מזה. וזה פשוט מאוד מאוד חזק, בגלל שזה באמת נשען על שנים על גבי שנים של התחושה הספציפית הזו. ושוב, אני כל כך כל כך משוכנעת, פשוט בגלל ש... לא בגלל, אבל מבחינתי באמת המסמר האחרון היה האמירה הזאת בפרק 3.
כן. אז בקיצור, אז אני פחות במקום הדווקא, כאילו, זה, אני חושב שיש בקבלה הזה, אבל לכן אולי גם אני, כאילו, מדבר קצת על האנטי-ממסדיות, אני מודה ש, כלומר, לכאורה היה כאן מהלך דומה קצת באמת לחייל החורף, ואני עוד שנייה אתן רפרנס יותר מוזר, בקטע של הממסד עצמו כממסד יכול להיות מאוד אבש, אבל הערכים של הממסד הם עקרונית טובים. ועם זה, כמו שאת אומרת, אין כל כך התמודדות בכלל, וזה גם איזשהו כאילו, הם אפילו לא הולכים להתמודד עם זה, וגם קצת פחדנות. כלומר, אין לך תשובה טובה אף פעם, ללמה זה שלא כי ברח זה חריגה, אבל למה זה שהנוקמים עשו מה שבא להם בטיימליין, וקפטן אמריקה הלך אחר כך לרקוד עם החברה שלו, זה סבבה דווקא. אין לך בכלל...
למה סטרייטים יכולים להתחתן וגייז לא? מה, what the fuck?
אז כאילו, אין לך בכלל תשובה לזה אפילו, ולכן המקומות שמצאת את זה, אני לא מצאתי אותם שם פשוט. זה הכל. אז כאילו, פחות בניתי את הסדרה הזאת בראש שלי, כי אני עושה את זה נכון גם פשוט שאני כזה לא מצפה מדיסני בכלל לשום דבר, וכמו שנדבר עוד רגע, הסוף אכן מוביל אותנו לשם.
כן, אבל שוב, בשבילי זה כל כך כל כך משכנע העניין הזה של האנטי-אסטאבלישמנט, כי באמת כל הסדרה זה עליהם, הולכים to fucking, משכנעים אנשים מבפנים, תראו מה הם עושים, מביאים אנשים לצד שלהם, חותרים כנגד האסטאבלישמנט הזה. המון מזה זה שם, ובגלל זה זה כל כך כל כך מרגש בעיניי, כי אתה מבין שה-TVA כאילו עושים משהו לא בסדר, אפילו שהם שומרים על סדר קיים מסוים. הם אומרים לך את כל הדברים האלה. את כן, זה היה war והיה זה, ומה זה משנה אבל. זה מאוד מאוד ריגש אותי מהבחינה הזאת, ואני חושבת שזאת התחושה גם, שהסדרה נתנה מן תחושה כזאת של כאוס מאוד מאוד כיפי. גם 4 ו-5 היו פרקים שלא התחרפנתי עליהם, כמו 1 עד 3, אבל עדיין היה בהם תחושה כזאת של פאן כאוס. יש לנו עכשיו את ה... האליגייטור הזה, ויש לנו את הדמויות האלה, והם כולם, בוא נעשה מה שאנחנו רוצים, אבל בצורה שהיא שקולה ומעניינת, ועדיין מובילה את המטרה שלנו, but and it's fun. זה הכל, כל הסדרה הזאת הרגישה כמו, מותר לעשות את כל הדברים האלה? holy shit.
אז לי זה מעניין, כי לי דווקא כאילו, הכאוס שחיפשתי היה יותר נגיד באמת, נמצא קצת בפרק 5, באמת הרשה לעצמו,
כמו שאומרת,
לעשות מלא שטויות, לוקים כאלה, לוקים פה, לוקים שם. כאילו מהטריילר, מה הראו לנו בטריילר? הראו לנו את הסצנה עם דיבי קופר, הראו לנו הרבה מזה, ובראש שלי זה מה שאמרות לוקי, רצף סצנות כאוס, שלוקי עושה מה שבא לו.
אגב, אני מסכימה איתך לגבי פרק 5, אני אמנם, הם פחות היו לי מושלמים בראש כמו 1 עד 3, אבל עדיין, so much fun, so much chaos, וואו.
אז זהו, אז כאילו בראש לי מאוד מאוד רצית שזה יהיה כאוס, והסדרה לקחה את זה למקומות אחרים, וכאמור, לטובה ולרעה, שנגיע לסיום, ללב העניין.
אז עכשיו, למה הפרק הזה יחזב אותי והציב אותי ברמה שלא יכולתי לישון טוב בלילה? כי כל הדברים האלה שאמרתי, שאני מאוד מאמינה בהם, היו סביבם דיונים מאוד מאוד יפים בטוויטר, הייתה תחושה מאוד מרגשת של לאן אנחנו לוקחים את הדמות הזאת שלא לקחנו אותה עד עכשיו באופן שהוא כל כך שלם וכל כך אוהב וכל כך you can choose your own faith ו-fuck the patriarchy וכל הדברים האלה. אופס, כן יש דטרמיניזם. אופס, בעצם אסור לי לדחם בדיקטטורים. סורי, הנה הביג בד, והביג בד עושה נאום של פאקינג פרק שלם, אלוהים ישמור, אנחנו ב-2021. לא! הכל כתוב, אין ברירה. וזה כאילו, מה? וואט? זה כאילו, אתה פותח את הדלת, והנה קווין פייגי, שאומר לך, הפתעה, it was Marvel all along. וזה נורא מבאס. זה, ראיתי מישהו שכותב בביקורת שסילבי חטאה בזה שלא משנה כמה היא ניסתה להתרחק מהזהות הלוקית שלה, היא בסוף נעשתה אחד כשהיא הייתה נמהרת וניסתה לדקור בלי לחשוב. וזה בעיניי קריאה מאוד מדחדכת ועצובה של הסדרה, כי המסר של הסדרה זה be the best version of yourself you can be. לוקי is fine. העצמך הלוקי זה להיות מישהו שמקבל את מי שאתה ומבין שזה לא יקרה אם לחפש כוח וניצחון. והפרק האחרון נורא מתעלם מההתקדמות והמסר המיוחדים האלה. וכמו שאני דיברתי איתך מקודם בצ'אט, סילבי לא חטאה בעיניי. סילבי, בצדק, לא הייתה מוכנה לוותר. אני פשוט חושבת שהתסריט שדחפו לה היה מחורבן, כי הוא היה פתאום על מסר מאוד מאוד שונה. נקמה בכל מחיר. זה לא היה הכיוון או המסר של הסדרה בשום שלב. מה לעזאזל? זה פתאום הופך להיות מין דיאלוג אינפנטילי כזה של רגע סילבי, הוא משקר! רגע סילבי, הוא משקר! למה לא קיבלנו? איזה פוסטמה עשו ממנה, למה? למה לא קיבלנו איזה שיח שקול וחכם, ברמה שאני הרגשתי ששאר הסדרה דיברה עליה, שלוקי, שאולי גדל בתנאים מסוימים, אומר, אוי, אבל עלול להגיע דיקטטור גדול יותר, וסילבי אומרת, תמיד יגיע דיקטטור גדול יותר. ה-TVA מבצעים שואה אחרי שואה, אז למה הפחד צריך להניע אותנו? וכפי שאתה אמרת מקודם, שתי האופציות פאקינג איומות, נכון? לכן זה שיח כל כך מעניין, למה לא ננהל אותו?
כן, הפרק האחרון, קודם כל בעיקר הוא מאוד מאוד כאמור פיקס לי, קצת מה הסדרה הזאת בעצם, ומה שהיא לא זה בעצם סיפור. מה שהיא כן זה, הנה החתיכות השחר החדשות שלנו, יש לנו את סילבי, תכירו, יש לנו את קאנג, תכירו, ויש לנו את לוקי, עכשיו זה הלוח שלנו, הוא מולטיברסי, יש, זה לא, זה שח תלת ממדי, תראו,
זה כל כך לא מה שראיתי בסדרה, אבל כאילו מה שאתה אומר, הוא כל כך, הפרק האחרון, בגלל זה כל כך מבאס.
ואז כאילו כשאמרתי את זה ככה, אמרתי, אוקיי, אז אני מוכן כאילו רוב הביקורות שלי למשוך, לא יודע אם אחורה, אבל כאילו, אוקיי, בוא נראה לאן זה יתקדם, כי לא סיימתי לספר את הסיפור שלכם, אני מניח. וכמו שאת אומרת, הפרק הזה היה מאוד מוזר, כי כאילו, כל התמות שאני מדברת עליהן, לא היו נוכחות בפרק הזה. זה לפתע מאוד רודד אני הלוקי שאי אפשר לבטוח בו, ואני זאת שלא יודעת לבטוח. זה היה שם, אבל זה לא היה המיץ של מה שאתם מדברים עליו. אתם דיברתם על למה למוטט את ה-TVA והיתרונות והחסרונות, ולפתע כל השיח הזה ניס. באמת כמו שאת אומרת, הודחק הצידה לטובת מונולוג חצי שעה, מונולוג מאוד,
כאילו,
מונולוגי, אני נהניתי יחסית מג'ונתן מייג'רס, הרגשתי שזה דמות
כיפית. לא, הוא מקסים, אני מתה על שחקן.
אבל כאילו זה היה מונולוג מאוד מונולוגי, מאוד ארוך, יכלו לקצר אותו.
אני צפיתי בזה, והלוואי שהיה מצלמה בצד, כי כאילו צפיתי כזה עם חיוך ענק, וראית איך שזה ממשיך וממשיך, והחיוך שלי נופל ונופל, ואני כזה, אורן, עוד כמה זמן יש לפרק? ואנחנו רואים שיש עוד רבע שעה, ואנחנו כזה, לא! אוי, מי משמור?
ואני הייתי לוקח את המונולוג שלו ומקצץ בחצי, ונותן באמת איזשהו מקום לשיח, יפה, בין לוקי וסילבי, אם כן כמטריל, לשני הצדדים, וזה יכול להיות כאילו כיפי, כאילו לוקי אומר, לא, אנחנו לא יכולים להשמיד אותו, אנחנו צריכים לעשות את זה, אולי נעשה את זה יותר טוב כדיקטטורים בעצמנו. היא אומרת, לא, דיקטטורה בעצם היא אותה זה רע, וזה, ובמקום זה, זה כמו שאת אומרת, זה נהיה, אני חייבת לנקום בכל מחיר במי שרחק לי את הילדות. זה לא סיבה טובה, זה כאילו, זה לא המקום הטוב לשיח הזה, כלומר, האם לבצע רצח עם או לשמור על סדר קיים שמבצע רצח עם, נקמה לא נכנס.
ואז הייתה סדרה, אתם רוצים לעשות סדרה על נקמה? פיין. אבל עשיתם דברים כל כך יותר מיוחדים שם בעיניי, עשיתם כאילו דיבור מסוים על מי אתה, מה הדבר הזה שאנחנו מנסים להילחם נגדו, היה המון זמן של להגיע לשם, המון פיתוח שנדבר על הנמהרות על שלו גם כן, כי אני כן מסכימה איתך, אבל זה היה שם. ופתאום, אתה יודע, אני מרגישה כמו סילבי, שהי נבגדת כי אני פותחת את הדלת, ושוב, יש שם איזה קווין פייגי, ולא היוצרים השאפתנים שמנסים לעשות טלוויזיה מעניינת שחשבתי?
כן, וזה, את יודעת, כאילו במובן מסוים אני קצת מתבאס שכאילו הקצב של פרק 3 לא היה הקצב של פרק 6. כי כן היה משהו בפרק 3, בקצב 3, שהוא הספיק גם להציג הרבה דברים חדשים. מי את? אני סילבי, מה זה אומר? אוקיי, זה. וגם כאילו את הקצת שתי תפיסות השונות שלהם, ואת הדינמיקה ביניהם. ופה הם קצת הקריבו את הכל בשביל להציג את קנג.
ממש הקריבו את הכל, ממש.
וכאמור גם, זה היה פחות, וכאילו וזה פחות הפריע, כי הבנתי, אוקיי, זו אותה הנקודה, אז עשית מה שאתם רוצים, אני מניח, משיכת כתפיים.
מגמרי.
אבל זה היה באמת פחות כאילו סי וקרשנדו של רעיונות שונים, וכאילו, את יודעת, ביטוי של סיפור. שתי רעיונות מנוגשים, מתנגדים ובאים וכאילו מומצים איזשהו רעיון, ובסוף יש פתרון. כי הפתרון הכללי של לדקור אותו או לא לדקור אותו, שניים מתקבלים על הדעת.
נכון. ואתה יודע מה, את כל זה אגב אני אומרת, כשאני, אוקיי, נקבל שזה הקנג קרנג הזה, לא יודעת מה הפאקינג שם שלו, נקבל שזה הוא, שאני בכלל, אם היה לי שליטה כלשהי, הייתי אומרת, לא, לא, מישהו אחר לחלוטין, another Loki מצידי, לא זה.
כן, אבל לא נותנים לנו. עד שיתנו לנו.
אוקיי, אבל נניח שנותנים, שאומרים, אין ברירה, אתם יכולים להציג את הבן אדם הזה, תנו לנו פאקינג שיח אינטלקטואלי משני בסטרדס, שאתם אומרים לנו במשך מיליון שנים שהם הכי אינטלקטואלים שיש. די, יש גם משהו נורא שונא נשים בכזה, ואני יודעת שזה לא שונא נשים, כי יש מאחורי הסדרה הזאת נשים, אבל יש בזה משהו שמאוד עצבן אותי, שהיא פשוט כזה, מי, אני דוקרת, אני, זה כזה מין אישה היסטרית שכזה רק חושבת על הנקמה שלה, לא.
וזה גם לא הוצג עד כדי, כאילו, זה כן הוצג בדמות שלה בכזה, בפרק השלישי שני. אוקיי, כאילו היא מאוד מוצגת, אבל אז באמת גם היא מוצגת בפרקים 3-5, היא כזאת שעוברת איזושהי התקדמות ושיח, ואכפת לה מאוד דברים, ולא רק לשרוף את הזה. אבל אז אומרים לנו, לא, היא לא עשתה את ההתקדמות הזאת, לא אכפת לנו מספיק.
אז כן, אז זה באמת.
וכזה, כמו שאמרתי, שתי אופציות מעניינות, אבל זה לא מרגיש שהם בחרו באופציות, זה מרגיש שהם משכו את האופציות אחורה, וכל זה אמרו, נקמה או להיות נחמד. כאילו, זה לא הרגיש הדילמה יותר.
יותר מהכל, זה פשוט מרגיש שמרני. אני מרגישה שראיתי את זה כבר. שוב, בין אם אוהבים את הסדרה הזאת או לא, אני כן מרגישה שהיא עשתה משהו מאוד יוצא דופן, אני מרגישה שהיא עשתה משהו מאוד מטה. אני מרגישה שהיא אמרה דברים על יצירת דמויות, היא אמרה על יצירת טלוויזיה וקולנוע, שמאוד מטה ומעניינים. אני ראיתי את זה, ומעבר לזה שהיה לי כיף, כי באמת היה כיף בהרבה קטעים מהסדרה, אני גם הרגשתי שהיא, היא עושה משהו שהרגשתי שהוא יוצא דופן, בטח בנוף הטלוויזיוני, והסדרה הזאת שוב הייתה כזה, והפרק הזה שוב היה Marvel Movies, ושוב, אני אוהבת Marvel Movies, come on, I like it, אבל זה לא הדבר הכי מסעיר around.
לא.
ובוז, בוז גדול. ואני מאוד מקווה שבעונה 2 הם איכשהו יחזרו לקו הזה, כי I feel betrayed.
אני פסימי לזה. בייחוד, ואנחנו קצת עכשיו נדבר על הסדרה, ונראה לי גם בסדרות אחרות, עם מה שקרה עם וונדוויז'ן, שהתחיל מאוד מבטיח, ואז כזה לא, אנחנו מצטערים.
זה אתה. לא, לא, אוקיי, 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 קיבלתי, כן. אני, כן, אתה צודק, אני נדבר על זה, סליחה.
אוקיי.
אבל רק אני אגיד...
בוא נסיים על לוקי.
אני רוצה לסיים על לוקי, אני רק אגיד, יתרונות של הפרק האחרון, הבימוי היה נורא נורא טוב, הפייט ביניהם היה אדיר וסקסי, והנשיקה הזאת עשתה לי בלב גורו גורו, ויש את הקטע הזה שהיא אומרת לו, אתה סתם רוצה ככה וככה, והוא כזה, נו. והנו הקטן הזה הייתי כזה, אוי, לוקי. כי זה היה מאוד, זה עשה לי גורו גורו בלב. אז בסדר, שני אלה היו נחמדים, וזהו. ובאשר לחסרונות הסברה, כן, היה תחושה של רשט. אני רוצה להאשים את קוביד, כי אני הבנתי שהסדרה עברה מלא בלגנים שקשורים ל... אתה יודע, זה שחילקו את זה באמצע קשור לזה, זה. אבל בכל זאת, אנחנו כותבי פה לבקר אותה, אז אכן היא הייתה קצת נמהרת, הייתה תחושה לא מאוד מאוזנת של מה מתקדם באיזה פרק. מערכת היחסים ביניהם התקדמה לי קצת מהר מדי, כי מה שקרה בפרק 3 היה נפלא, ואז פרק אחרי הרגיש כאילו כבר זהו, he's smitten, כאילו איבדנו איזה סצנה באמצע, איבדנו איזה פרק באמצע למערכת היחסים ביניהם. זה היה קצת מרוכז מדי בעלילה מאשר ברגש ובדמויות.
אני אגיד גם שאני מרגיש שכנבלים, מכיוון, כאילו, הטוויסט הוא שה-TVA הם לא הנבלים, זה הקנג, אבל כאילו, כנבלים, ה-TVA היה קצת בלה. וכזה כל פעם שחתכו ל-TVA הייתה כזה, תחזירו ללוקי. או למוביוס, אבל גם מוביוס כאילו היו לרוב עם לוקי, כזה.
אתה לא טועה. אני מאוד אוהבת הייצור של ה-TVA, אני אוהבת שהוא מתפקד כאנטי-לוקי אפילו ברמה הצבעונית, שזה נורא נורא כן. מגניב. אני אוהבת את האנכרוניזם, שחבל לי שלא הבנו למה הוא ככה. ממש שמעתי כל מיני... כן. היו כל מיני תיאוריות מעניינות על למה זה תקוע ב-70s וכאלה ש... הייתי שמחה לראות, ואולי נקבל את זה בעונה הבאה, ואני לא יודעת. אבל כן, כשלוקי לא שם, זה היה קצת פחות, ואני חושבת שפשוט לא כתבו את השופטת ואת השוטרת השנייה מספיק מעניין, והגיע להם להיות יותר מעניינות.
לחלוטין, כי את יודעת, כי כאמור, זה בעצם תפקיד של מישהו שעושה משהו מאוד מאוד קשה, אבל הוא מנסה להצדיק את עצמו. ולא מאוד אימתו אותם עם זה, למרות שלכאורה, זה מה שהם... כאילו
כן,
בשטח,
אתה רוצה לראות את הנאצי כאילו... שאומר we were following orders.
לא, את יודעת, אבל כאילו, גם אם זה לא היה following orders, אז איזשהו קריזמה של, את יודעת, של I love the smell of, אני אוהבת I love the smell of Napalm in the moment, מישהו שמטורף. וכאילו, כן. ופה לא היה לך עצב, לא היה לצד, זה היה כאילו אנשים שכזה, אנחנו סוג של חיים בשק, כאילו הם לא הלכו לשום, לא הרגיש שמקמו אותם ביחס נכון. למה שה-TVA מייצג.
אני אוהבת שחלק מהדמויות כמו ההוא שלא יודע מה זה דאג, I like כן. את ה... אני אוהבת את המונדיינס של הרשע, אבל לפחות רמונה, או השוטרת השנייה, אני רוצה לראות ש... לא יודעת, אחת מהם, I'm following orders, כי אני מאמינה ב-TVA, והשנייה פסיכית. לא יודעת, אתה צודק. דמויות כאלה שיתנו לנו את... לא יודעת, המשוגע משינדלר.
שיעמתו אותנו כמו ש... כאילו, אם אנחנו אומרים ש... והיא לא, כמו שגילינו, אבל אם אנחנו רוצים שהסדרה תהיה, כמו שאת אומרת, על מרידה בסמכות, אז...
היא עדיין כזו בעיניי.
כן, אבל לתת דמויות שנותנות כל אז לסמכות, ולהבין מה הקולות כן. של הסמכות, ולא נתנו את
לא
זה
נתנו
כאן
מספיק,
כל כך.
לא נתנו מספיק, לא.
וכזה, ולמה גם, כאילו, וזה הכי בא לידי ביטוי בזה שמה גורם לסוכנים לא להיות נגד ה-TVA, לא כזה, היי, אנחנו רוצחים ילדים, זה כזה, כן. אתה ידעת שגם אתה וריאנט? זה כזה, כן. הנאצי שמגלה שהוא יהודי,
צודק,
אז עכשיו
ממש.
זה לא בסדר.
אתה ממש צודק, אתה ממש צודק, זה היה מאוד חסר, ההבנה הזאת של, לא יודעת, כל האנשים האלה, כאילו, מישהו שאומר, it was a necessary evil, ומישהו אחר שאולי לא יודע שבכלל עושים את כל הדברים האלה, כי אני לא בטוחה שכל מי שעובד שם מודע לזה שהם נכנסים לבית משפט ומה עושים איתם.
יכול להיות, כן, כאילו לא היה אימות עם
צודק,
מה שקורה
נכון?
פה.
אולי יהיה בזה הבא, אבל הייתי שמחה לראות את זה פה, אתה ממש צודק.
אוקיי.
אבל כן, אני אגיד ש... לוקי אליגייטור היה מדהים. והייתי שמחה. עוד ממנו בבקשה. כן, אין ספק. באופן כללי, גם פה וגם בוונדוויז'ן, הדמויות הכי חלשות זה הדמויות ה-People of Color, שזה קצת כזה, guys, well, what's going on there? למה אתם לא כותבים אותם טוב יותר?
אני הייתי אומר People of Colors וכזה Establishment Villains, כי בוונדוויז'ן הדמות של המפקד שלה, אני לא זוכר איך קוראים, סורד נראה לי, הוא כזה, אנחנו צריכים...
כן, we need to nuke him. We need to nuke him. לא, זה באמת כאילו חלש לאללה, אבל עדיין זה כזה... גייז.
אוקיי, אז אנחנו, כן, נראה לי שבאמת נתכנס לקראת סיום.
כן.
כן, אנחנו לקראת שעה ונדבר קצת נעשה זום אאוט, ולא רק על לוקי, אלא על ה... נקרא לזה הפייז החדש של מארוול, הפייז אחד של הטלוויזיה, ואת לא ראית פלקון, אני מאוד חשבתי שפלקון משלושת הסדרות, אני לא יודע, כאילו, יש כל מיני מדדים, אני חושב שהיא ידעה מה היא רוצה לעשות, ועשתה אותו הכי טוב, ולכן אני הכי בעדה.
אני מעדיפה סדרות שעושות משהו חדש. אני באמת, אתם לא חייבים להיות מושלמות, אתם חייבות לרגש אותי.
זהו, אז פלקון לא עשתה משהו חדש, אבל היא עשתה את מה שהיא רצתה לעשות, לדעתי מאוד טוב. אני לא יכולה לדבר עליה, אבל אנחנו נדבר בכלליות על
החולשות. אתה יכול לדבר עליה אם אתה רוצה? אני פשוט באמת לא ראיתי. וונדוויז'ן בשבילי באמת, אני לא התכוונתי להמשיך מארוול. מבחינתי זה היה, this TV shit is not happening. ואז ראיתי את הטריילרים. עכשיו יש לי soft spot מחורפן לטלוויזיה אמריקאית ישנה. אז אמרתי, you got me there, you bastards. כאילו באמת ראיתי את זה והייתי כזה, שיט. זה גם היה נראה לי מאוד אזור הדמדומים שאני מאוד אוהבת. זה היה נראה לי creepy and interesting, וראיתי את זה. אני חושבת שאני אדבר על הפרקים האחרונים שם. אני חושבת שעד הפרק האחרון, הלפני האחרון, היא הייתה שלמות בשבילי. עכשיו, כשאני אומרת שלמות, אני לא מתכוונת שאין בעיות תסריט, או בימוי שאפשר לעשות יותר טוב, או דמויות. אני מדברת על שלמות של... יש פה ייחוד, יש פה קצב שאני מאוד אוהבת, יש פה רעיונות מרגשים, יש פה כתיבה טובה, ויש פה דמויות שאני פאקינג אוהבת. הם הצליחו לגרום לדמות הראשית להיות הדמות שאני הכי אוהבת. זה נורא נדיר. הם הצליחו...
כן, זה די נדיר.
הם גם שם עשו משהו בעיניי מאוד פאנפיקי, שזה... נכון כי הדניק שיש את הדמות המדהימה הזאת שלא עשו איתם כלום? בוא נביא אותה. והיא נהדרת שם. המערכת היחסים ביניהם is uniquely, very specially, שזה גם פה וגם בלוקי, sexual. כאילו, הם כזה, אתה רואה שהם ממש רוצים אחד את השני? שזה נורא מיוחד בעיניי במארוול? לא קורה כל כך. Sexy and fun. ואני חשבתי שהבנייה של ההתקדמות הרגשית של וונדה אל מול, אתה יודע, ההתפתחות של הדמות הנשית בסיטקום was amazing. זה כאילו, זה פשוט...
כן.
כן, וואו, כל הכבוד. והפרק הלפני האחרון היה אחד הפרקים בטלוויזיה שחשבתי שכתובים כל כך יפה, ואני יודעת שעכשיו כבר what is grief if not love preserving הפך להיות בדיחה, אבל זה אחלה פאקינג שורה, אוקיי? וגם היה נורא כיף, אתה יודע, כזרה... כן, יש לי את האזרחות אמריקאית ואני מכירה את כל הזה, אבל עדיין, כן, גם אנחנו למדנו על אנגלית דרך טלוויזיה, זה היה נורא כיף לראות איזה מיוצג בסדרה הזאת, זה היה נורא מגניב. וזה פרק מאוד מרגש. הפרק האחרון פשוט היה יותר מארוול, ולמרות שנהניתי ממנו ובכיתי ממנו כשעתיים, ואני ספרתי, זה היה שעתיים.
וואו.
שעתיים שלמות של פאקינג בכי. הוא אכן חלש יותר בגלל שהוא כבר, אוקיי, מארוול, בלגן, פיו פיו וכולי.
זהו, אז אני, הבעיה גם, וזה בעיה, לא יודע, בעיה בתפיסה, זה תפיסה שבכל אופן, שכאילו, בשנייה שיש את הפרק האחרון הזה, והוא היה כל כך משקולת לעומת הפרקים הראשונים, וגם פרק 8, כמו שאת אומרת, זה... כאילו זה כמו שאת אומרת שהרגשתי שהלכתי בדלת ואז היה קווין פייגי, אז זה היה ככה.
אין ספק, אתה צודק.
וזה כאילו זה באיזשהו מקום ממרר לי קצת את ההנאה שבאמת הייתה לי משלושת הפרקים הראשונים, ואני עוד זוכר כזה שממש הייתי כזה, וואו, מארוול עושים משהו שהוא מגניב וייחודי, ולא דומה לשום דבר שמארוול עושים, והם משאירים מאחור את הצופים את יודעת שכזה אולי לא יבינו, והרבה צופים התלוננו שאין להם מושג מה קורה ומה בסיטקומים וזה, והייתי כזה, כן, נפלטנו משהו לי, גם לי מגיע הסדרה.
שמה, אני מעבר לזה, אני חשבתי ש... I don't know, be fucking patient. ראיתם פעם סדרה שהיא לא מרוול? ראיתם פעם טלוויזיה אחרת ממרוול? תנו לזה, רגע. אני חושבת שככל שאתה נכנס ואתה כזה, אוקיי, אני קונה את זה. ואגב, היה המון רמזים שם ל-what's going on, אז תעשו לי טובה.
כן, זהו, זה הרגיש לי...
A little patient, זה הולך להשתלם, וזה fucking ישתלם בעיניי.
ואז כאילו, את יודעת, ואז כאילו היה פרק 4, שכאילו חלק ממנו, את יודעת, מעולם שבחוץ הרגשתי היה נחוץ, חלק ממנו היה כזה, הנה מה שקרה עד עכשיו. וכאילו, וכזה קצת דיברתי על זה עם אחווה, והייתה כזה, למה זה קרה? ואני כזה, תקשיבי, זה גם סדרה לילדים בני 5. כאילו, מרוול, הם לא יכולים לעשות סדרה, בלי שכזה, הסף מינימום של ילדים בני 5, יבינו מה קורה, כי... מטרת העל עדיין, וזה תמיד יבאס אותי, היא למכור.
זה נכון.
והם רוצים למכור גם לילדים ל5.
אני בכל זאת, כן, אני בכל זאת מסתכלת על זה כ... אתה יודע, מישהי מהצד שרואה מה הם עושים, ואומרת, אה, אוקיי, זה היה טוב ומפתיע, אני מבינה שאנחנו עדיין כלואים שם, אז I'll be apprehensive. אני פה יושבת פה עם מאבק פנימי, סגנון לוקי וסילבי שדיברנו קודם, של האם לתת את עצמך לאסטאבלישמנט בשביל פרקים שיכולים להיות נהדרים, אבל אתה יודע בסופו של דבר שזה הולך לשם, או להתמרד ולהבין שאולי לא תהיה לך, לא יהיה לך את וונדוויז'ן וקוספלי חדש דוגמת סילבי, אבל למוטט את האסטאבלישמנט.
אז בכלליות, אז אני רגע אגיד על פלקון, כשלא אגיד ולא יהיה לך מה להגיד, יכול להיות שלא תסכימי אם היית רואה. אז פלקון לדעתי עשתה את הדבר הכי מעניין, והיא באמת הכי הצטיינה מבחינתי בכתיבה שלה. כי היא לא הייתה ממוהרת כמו לוקי, ובניגוד לוונדוויז'ן היא לא חרגה כל כך בהתחלה, שהייתה כאילו תחושת הוויפלש הזאת, של כזה וואו, איזה מעניין, לא, זה מרוול גנרי, מתחילים. אוקיי, זה מרוול גנרי, הוא קפטן אמריקה. מוצגת לך דילמה עקרונית, והיא, סם ווילסון לא רוצה להיות קפטן אמריקה מהסיבות שלו. ואז יש לך 6 פרקים שמתמקדים בדילמה הזאת, ומציגים את כל הצדדים שלה. השאלה הגזענית, קפטן אמריקה שחור, ונותן לך דמויות שמציגות את שני הצדדים, האם, מה היחס לשחורים, ואיך זה לקבל תפקיד שמייצג את אמריקה. היחס לכוח, מציגים לך את כל סוגיית הסופר סולג'רים, עם זימו שמאוד מתנגד, ואנשים שחצי מתנגדים. מוצגת לך כל סוגיית השימוש בכוח גם קצת כאילו חיילים וצבא בכלליות, והאסטאבלישמנט בכלליות, נותנים לך 6 פרקים לרוץ על הנושאים האלה, ועל התמות האלה, ופשוט זה הרגיש לי כאילו, וואו, אין כאן שום דבר שהוא חד-ממדי. יש לך דמות שאתה חושב שהיא תהיה כאילו, אני הקפטן אמריקה החדש הלבן הבלונדיני, אז אני בעצם הולך להתגלות כמניאק, וזה לא קורה. הוא עושה דברים נוראים, אבל יש לו עומק, ואנחנו רואים גם איפה הוא נבגד, ואיפה כואב לו, והסדרה נותנת לך מקום להזדהות עם סדרה שאני מרגיש שכאילו הייתה 2 רמות פחות, או אתה אומר, לא, פשוט שמוק, fuck this guy.
אבל מה שאתה אומר פה, אגב, אומנם לא ראיתי, אבל ממה שאתה אומר, בשבילי זה מאוד דומה לשתי הסדרות האחרות, בקטע של בוא נעשה משהו קצת יותר מפתיע, בוא נעשה משהו קצת יותר מעניין, בוא נעשה משהו שהוא פחות מרוול.
כן, לחלוטין, ופשוט פה זה, אני אגיד שפה זה פשוט עבד לי, כי כאמור הם יותר ידעו מה המסע שלהם. כאילו, כמו שאת אמרנו על לוקי, שבסוף הרגיש שהדילמה בין לוקי וסילבה הייתה דילמה אחרת לחלוטין.
Not canon!
וכמו שבוונדוויז'ן הם החליפו את די רוב השיח של גריף ב-40 דקות קרב פיו-פיו, כן, ואז סיפור על אבל בכל זאת ל-5 דקות, כאן היא תמיד ידעה על מה היא, והיא תמיד נתנה לזה להתבטא, ולכן היא הייתה בשבילי, לא, את יודעת, ראש וזה, אבל היא לא הכזבה אותי, והיא נתנה, והידע הזה של מי היא, מה היא, מה כל דמות מייצגת בנוגע לקונפליקטים שבתוכה, נתן לה להיות ראש אחד מעל האחרות. שוב, זה לא שכזה, אני אומר, איך אתה בכלל יכול, זה פשוט, מבחינתי, היא ידעה מה היא עושה, החיסרון שלה זה שהיא מדברת על דמויות שלאף אחד לא אכפת מהם.
אבל תקשיב, גם וונדה וגם ויז'ן היו דמויות שלאף אחד לא אכפת מהם, ואני חושבת ש...
כן, אבל אני
חושבת... לעשות מהם משהו נורא מעניין.
לא יודע, וונדה וויז'ן אני מרגיש שיש בהם יותר פוטנציאל אינהרנטי. כשף זה מעניין, ויז'ן הוא רובוט, זה מעניין. סם זה, אני חייל. סבבה, אחי.
בצורה מעניינת, אני חושבת שאנחנו תכלס באותו מקום. אני חושבת ששנינו מסכימים רק הלב שלנו על מה עדיף לנו יותר, ובמקום, שמה, שנינו, שוב, כן. שנינו וריאנטים של אותה הדמות, אחת מעדיפה X והשנייה מעדיפה Y, אבל שנינו די מסכימים על ה-X וה-Y הזה.
אז אני אגיד בכלליות, אם לסכם את הניסוי הראשוני של מרוול, כאילו כשהתחלתי אמרתי, תקשיבו, לא הולך להיות לי כוח כל שבוע לראות מרוול. אין סיכוי שאני אשרוד שלושה עונות של זה, וישאר לי כוח, אני פשוט הולך להתייאש, מרוול הולכים להישרף אצלי ממש מהר. אני אגב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני רואה מקומות שאני מזהץ אצל אנשים אחרים. אבל בסופו של דבר אצלי, הם הצליחו לשמור עניין, וכזה אני רואה את what if, ואני לא אומר, אוי, what if, למי יש כוח? אני אומר, וואלה, אוקיי, what if. אני לא אומר שלא יכול להיות שסוף 2021, אני לא כאילו, די, די, מרוול, הרגתם אותי, דחר רפתי לי בראש, אני צריך עכשיו שנה בלי מרוול, זה עוד יכול לבוא, אבל ציפיתי שאני אהיה בנקודה הזאת עכשיו, ולמרות הרבה אכזבות והרבה עניינים, אני עוד לא שם בכלל.
שמע, בשבילי שתי הסדרות האלה, ואולי אני אצפה בשלישי, בזה כי עניינת אותי, אבל בשבילי הם עשו משהו שמרוול בגדול לא עשו בשבילי. אני מחבבת מאוד מרוול, הם מימנו לי הרבה מהקריירה ביוטיוב, אבל הסדרות, זה היה הפעם ראשונה שחשבתי עליהן ועל המסרים שלהם הרבה זמן. וונדוויז'ן נשארה איתי הרבה זמן. המסרים שלה נשארו איתי הרבה זמן, חשבתי עליהם ועל עצמי. לא כי נשאר איתי כל הזמן וחשבתי על המסרים האלה שדיברתי עליהם כנגד עצמי. זה משהו שאני חושבת עליו. ולכן בשבילי זו הצלחה מסחררת, ששוב, אולי בא ממקום ציני, אולי בא ממקום שבסופו של דבר טיפה להיאכזב אותי בגלל שברונות הלב שדיברנו עליהם, אבל אני מעדיפה את זה בגלל שהם מביאים אותי, הסדרות האלה הביאו אותי לכאלה גבהים וכאלה מקומות רגשיים שחשובים לי, וזה בסופו של דבר הסיבה שאני צופה בטלוויזיה וקולנוע. זה בסופו של דבר הסיבה שאני רוצה ליצור, כי אני רוצה לתת לאנשים לא רק את האסקייפ הזה, אלא באמת המסרים האלה שיהדהדו להם בראש אחר כך. אז בשבילי זה כזה great success.
סבבה, אז אנחנו, יש לך משהו אחרון להגיד על לוקי, מרוול, וונדוויז'ן?
גייז, בי גיי, דו קריימס, אל תקבלו את האסטאבלישמנט, וזה לא אומר אגב לא להתחסן, אל תעבדו את המילים שלי, הבני זונות, אל תחשבו שאני אומרת לכם, וואו, תערערו בסמכויות, מי יודע מה יש בזה? לא, לכו לפאקינג כאילו להתחסן. אני אומרת לכם שתערערו במוסדות שמנסים להוריד אותנו ולהגיד, אין לכם כוח. ותגידו, פאק את, אני אהיה נאמן לעצמי. למרות שאני מבין עכשיו שכוח זה לא מה שיעשה אותי מאושר, אלא קשר אנושי ולאהוב את עצמי. תעשו את זה, תאהבו את עצמכם.
אז כן, אתם צודקים, זה הייתה שעה ורבע פרסומת לחיסונים. תודה רבה לי.
תודה רבה לך.
זה היה פרק ספיישל של הפודקאסט על לוקי, וניפגש בסדרות אחרות של מרוול? אולי, אם אין לי על מה להגיד. ותודה לכם שהזנתם.
תודה.